נלמד בעזרת השם את הפטרת בשלח, שזה הסיפור של דבורה, ברק, יבין, סיסרא, כל המלחמה הזאת, ושירת דבורה. טוב, דבר ראשון בוא נתחיל את הסיפור בעצמו. לא נראה לי שנספיק כעת את, גם את הסיפור וגם את השירה, אז נתחיל לפחות את הסיפור, ובעזרת השם את השירה נלמד בהמשך. הקדמה קצרצרה לפני כן, אנחנו מדברים על תקופת השופטים. תקופת השופטים, תקופה שעם ישראל לא הייתה לו הנהגה מסודרת, לא היה צבא מסודר, לא, כל המערכת לא עבדה בצורה רגילה, אלא כשהיה צריך מישהו שיקים, יעשה משהו, והיה כמשם לישראל מושיע, הקדוש ברוך הוא העמיד לעם ישראל מישהו שיקום, יושיע את עם ישראל וילך הלאה. וזאת, כך זה היה עובד באותה צורה. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ואהוד מת, זה בעצם הפסוקים הקודמים, שלוש פסוקים שקודמים לתחילת ההפטרה. וימכרם השם ביד יבין מלך כנען אשר מלך בחצור ושר צבאו סיסרא, והוא יושב בחרושת הגויים. המקום שהוא ישב זה המקום שנקרא חרושת הגויים, זה כמו שהתרגום מפרש, זה סוג של מקום שהיה בו כמה גויים, והם תקוף קרקי הממאיה, כן? מקום החוזק של הגויים. כמה גויים ביחד, כמה אומות ביחד. יבין מלך הצור, אנחנו מדברים פה על הצפון, כן? באזור הצפוני של ארץ ישראל. ויצעקו בני ישראל אל השם, כי 900 רכב ברזל לא, והוא לחץ את בני ישראל בחוזקה 20 שנה. לחץ את בני ישראל בחוזקה, איך? אומר רשי, דרש רב תנחומה בגידופין. וכן הוא אומר, חזקו עליי דבריכם. בסדר? זה היה, הצורה שהוא עינה את עם ישראל, היה הרבה הרבה בכוח הדיבור. גם בהמשך על סיסרא, שהוא היה שר הצבא שלו, כתוב בחזל שהוא לא הייתה עיר שהוא לא ניצח בקולו. בקולו. זאת אומרת, היה נותן שאגה, בלשון המדרש זה נשמע כמו שהיה נותן שאגה והחומות היו נופלים. אבל המשמעות כאן שבגידופים, זאת אומרת, זה לאו דווקא העוצמה של הכל בדציבלים שגרמו ל... כן, אפקט הזה, הזעזוע של החומות שכך הם קרסו, אלא גם בגידופים שהוא הצליח לשבור את הרוח של עם ישראל, לשבור את הרוח של האויבים שלו, מי שלא יהיה, וכך הוא היה מכניע אותם. וכשמגיע עכשיו ההתמודדות מול סיסרא, זאת התמודדות עם מישהו שמכניע אומות שלמות, מכניע אנשים בכוח הדיבור שלו, בכוח הקול שלו, בזעזוע שהוא גורם עם הקול שלו. יש בלשון המלבים פה, הוא אומר שהמצב של עם ישראל היה כל כך קשה באותה תקופה, שהוא לחץ בחוזקה בחירופים וגידופים וערך זמן השיעבוד 20 שנה. אומר, ועם ישראל, הוא אומר את זה בהמשך, שעם ישראל המצב שלהם היה ממש, כמעט נגמר עם ישראל באותה תקופה. כמעט נגמר עם ישראל באותה תקופה, מרוב השיעבוד הקשה שהיה לו. עכשיו, אחד הדברים שיש לו פה, שהפסוק מפרש, זה שהיה לו 900 רכב ברזל. 900 רכב ברזל, זה באותה תקופה ברזל היה הרבה יותר נדיר מאשר בתקופות מאוחרות יותר בהיסטוריה, כן? ו-900 רכב ברזל זה כמו 900 טנקים, וכשאתה עומד ממול ואין מגן, אם יראה ורומח ב-40,000 בישראל, פשט הפסוקים, זה אומר שפשוט לא היה חרב לאף אחד, אתה צריך להילחם בלי חרבות נגד מישהו שמגיע עם 900 רכבי ברזל, זה פשוט חסר סיכוי לגמרי. וגם פה כנראה שזה היה בנוי המון על להראות עוצנה ולשבור את המורל, לשבור את הכוח של עם ישראל ובחוזקה, לחץ את בני ישראל בחוזקה. כי הכוח של הפחד חזק הרבה יותר מכל כוח של עינוי פיזי או שבירה פיזית. ולכן בקולו, בגידופים וברכבי ברזל, מהכל, בהמון המון עוצמה. ואני חושב שאם נשים לב לפסוקים בהפטרה עצמה, אנחנו נשים לב שגם חלק גדול מאוד מהנושא פה, ואיפה העוצמה הפנימית של עם ישראל? איפה האומץ? איפה הכוח לפרוץ קדימה? וסביב זה קורה המאבק בהפטרה שלנו. בואו ננסה ללמוד את הדברים ונראה אולי אם זה נכון. ודבורה אישה נביאה אשת לפידות, היא שופטה את ישראל בעת ההיא. מי הייתה המנהיגה של עם ישראל בזמן ההוא? אישה צדיקה נביאה בשם דבורה. זאת אומרת, לא תמיד השופטים היו גם נביאים. למרות שיש מקום לדון בזה, אבל ככה מלבים אומר, דווקא ברשימת מוסרי התורה, יש חלק מהם נמצאים. ודבורה אישה נביאה, דבורה הייתה גם אישה צדיקה, והיא הייתה אשת לפידות, אשת לפידות, יש כמה פירושים במפרשים, אם זה אשת, אשת לפידות, שהייתה עושה כל דבר בזריזות. כמו לפידים, כן? הכל דבר בזריזות, בעשייה, הייתה פעלתנית, מאוד מאוד עושה דברים. אשת לפידות, יש פירוש אחר, וזה נמצא בתנת ואליהו, פרק ת', רבה. תנת ואליהו כותב שבעלה של דבורה, היא הייתה אשת לפידות, אשתו של אדם שקראו לו לפידות. מי היה לפידס? מי היה הבעל של דבורה? הוא היה בן אדם שלא היה מוכשר, ולא מוצלח. ולא בתפילה, ולא בתורה, ולא בשום דבר מיוחד היה לו יכולת להתבטאות. אבל הוא היה הבעל של דבורה. עכשיו, דבורה עודדה אותו, חיזקה אותו, נתנה לו כוח ועוצמה, תעשה את מה שאתה כן יכול. מה אתה יכול? הוא ידע לעשות דבר אחד, פתילות הוא היה עושה פרפקט. פתילות, אתה יודע, להדליק נרות של שמן, הוא היה עושה פתילות נהדרות. אז היא עודדה אותו, תכין אתה פתילות לבית המקדש. והוא היה מכין פתילות, כי הרי בבית המקדש היו שמים חצי לוג שמן, זה צריך שבחורף זה ידלה כל הלילה, ובקיץ זה ידלה כל הלילה. אז מה היו עושים? היו משחקים עם הפתילות, לעשות יותר רחב, יותר שמן, יותר וכולי, יותר צפוף, שיש... והוא ידע לעשות פתילות נכון. נכון, אתה לא יכול לעשות הרבה דברים, אתה לא יכול ללמוד, אתה לא יכול, זה, אתה לא גאון בתפילה ולא גאון בחסד ולא בהרבה דברים. אבל מה אתה כן יכול לעשות? את זה תעשה. אומר אליהו הנביא, משביע אני עלי שמיים וארץ, בין איש, בין אישה, בין גדול, בין קטן. הכל לפי מעשיו של אדם שורה עליו רוח הקודש. נראה לי שאומר שם, בין גוי בין ישראל, הכל לפי מעשיו של אדם שורה עליו רוח הקודש, וצריך להבין מה הפשט שגוי שורה עליו רוח הקודש לפי מעשיו. תמיד ככה? טוב, בואו נשאיר את זה בצד כעת, לא ניכנס לדון כעת בדברי תנת וליהו, אבל ככה הוא אומר, הכל לפי מעשיו של אדם שורה עליו רוח הקודש, והדוגמה, והתנת וליה אומר, שהרי תראה פה את דבורה אישה נביאה, אשת לפידות. היא גידלה את בעלה, ואני חושב שיכול להיות, שימו את זה בציון, כי זה עוד דבר שבולט פה לכל אורך ההפטרה. לא מדובר, גם אם אתה לא מוצלח, גם אם אתה לא חכם, גם אם אתה לא מוכשר, גם אם אתה לא בעל תפילה של הדור, אתה לא יכול להתפלל כמו היסוד ושורש העבודה, ולא יכול ללמוד כמו החזון איש. מה אתה כן יכול לעשות? את זה תעשה. המקום שבו האדם נופל זה ביום שהוא מחליט להתייאש. ביום שהוא מחליט שדהו קורא לי סיכוי, זהו, אני כבר לא מסוגל, שם הבן אדם קבור. כל זמן שהבן אדם עדיין חולם, עדיין רוצה, עדיין מתעקש, עדיין מנסה, עדיין יש תקווה. יום אחד יבוא ואשת לפידות, יפה, היא עודדה אותו לעשות את מה שהוא יכול בשלמות. יש גם מפרשים, הרד"ק כותב פה שאשת לפידות, לפידות הוא ברק בן אבינועם. ברק בן אבינועם שיש לנו בהמשך, ברק הוא לפידות, כן? ולכן לפיד מלשון ברק זה אותו בניין, אותו רעיון של אש. היא שופטה את ישראל בעת ההיא. על מה יעשה? יש פה גם קצת גינוי לעם ישראל. לא שיש אישה מוצלחת, יש ברוך השם הרבה נשים מוצלחות וגם עד היום הזה יש נשים מוצלחות, אבל זה שאין אף גבר שיכול להתמודד איתה. זאת אומרת, אין אף גבר שמתקרב אליה, כי באופן טבעי, אם היה גבר ואישה שתיהם באותה רמה, זה לא היה מתחלק בצורה שוויונית, אלא הגבר היה נהיה. באופן טבעי ככה זה היה קורה. אתה רואה שלא היה אף גבר שהתקרב בכלל לאזור שלה. וזה בעצם אמירה, האישה זה לא עיקר התפקיד שלה. עיקר התפקיד שלה זה לא התורה, עיקר התפקיד שלה נמצא במקום אחר. ואין אף גבר שמתקרב למה שהיא השיגה. יש פה קצת גנותם של ישראל, והזוהר הקדוש גם מרחיב בזה, יש פה חולדה ודבורה, כן? יש פה יש שתי סוגים, הרי הקדוש מדבר על זה, שזה אלמדית קסיה, אלמדית גליה, יש פה באמת הרבה עריכות בשורש של דבורה, הכוח של דבורה, אבל למעשה היא מביאה את הישועה של עם ישראל, ודבורה אישה נביאה אשת לפידות, היא שופטה את ישראל בעת ההיא, היא הייתה השופטת. המלבי מסביר שיש פה כמה סיבות למה עם ישראל מקבלים ישוע. דבר ראשון, שהם צעקו אל השם. זה בעצם נמצא לפני הפסוקים של ההפטרה, ויצעקו בני ישראל אל השם. ויזעקו, ויצעקו, כן? צעקה גדולה מזעקה. הם היו מאוד לחוצים, 900 רכב ברזל, לחץ בחוזקה את ישראל, זה כבר היה 20 שנה, הם מאוד צועקים אל השם. ודבורה אישה נביאה. היה הזכות של דבורה, שיש את לפידות, שעושה מעשים בזריזות והתלהבות. זה יביא ישוע לעם ישראל, סיבה שנייה לישוע, צעקה. התלהבות והזכות של דבורה, ההשתדלות שלה לתקן את העם שהיא שופטה את ישראל בעת ההיא. היא דואגת לעם ישראל, היא לוקחת אחריות על עם ישראל. זה עוד זכות לעם ישראל שבזכותו תבוא ישועה, והיא יושבת תחת תומר דבורה, בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים, ויעלו אליה בני ישראל למשפט. עם ישראל עולים אליה למשפט, מקבלים את הזכות שלה, למרות שהיו חלק מהשופטים שהיו צריכים להסתובב בין העם לשפוט אותם, שמואל הנביא אפילו, וסבב בית אל, נכון? כמו שכתוב בפסוק, היה מסתובב ממקום למקום. אבל אצלה, למרות שאישה וכן ולא, אנשים באו אליה. היא הייתה יושבת תחת תומר דבורה, והתומר שלה, תומר דבורה, היה נמצא בין הרמה ובין בית אל, בהר אפרים, במקום הזה, במיקום הזה, ויעלו אליה בני ישראל מעצמם למשפט. חז"ל אומרים של מה זה תומר דבורה, מה תמר? אין לו אלא לב אחד, נכון? זה גזע אחד, אין לו ענפים. כך היה אז לעם ישראל לב אחד לאביהם שבשמיים. מה, זה מצד אחד מעלה. שעם ישראל, למרות שזה יכול להיות לא נעים להם, ולא הכי זה, הם מקופפים, הם מכירים שהיא זאת שהיום היא יודעת את התורה, אז הם מקופפים את הראש שלהם ומקבלים תורה ממנה. ומצד אחד, מצד שני, יש פה עוד חלק. מה תמר זה צילו מועט? כך היו אז תלמידי חכמים מועטים. אנשים לא היו הולכים מקצה הארץ למשפט, למקום אחר, ועוד אצל אישה, כן? אם היה מישהו אחר שהיה מתקרב אליה אפילו. זאת אומרת, לא היה. לא היו יותר תלמידי חכמים באותו זמן. טוב, למעשה בזכות הארבע זכויות האלה, שהם צעקו, הזכות של דבורה אישה נביאה, הזכות ששפטה את ישראל ודאגה לעם, והזכות שהיא יושבת תחת תומר ועם ישראל מגיע אליה למשפט, בזכות הארבע דברים האלה, עם ישראל זכה לישועה מסיסרא ויבין מלך כנען. ותשלח ותקרא לברק בן אבינועם מקדש נפתלי, ותאמר אליו הלא ציווה השם אלוקי ישראל, לך ומשכת בהר תבור ולקחת עמך 10,000 איש מבני נפתלי ומבני זבולון. היא שולחת לקרוא לברק בן אבינועם, יש שיטות שזה היה ברק בן אבינועם, זה בעלה, אשת לפידות, כמו שהזכרנו מקודם. והיא שולחת אליו מקדש נפתלי, שם הוא היה גר. היא אומרת לו, אל תפחד, תקבל את מה שאני אומרת עכשיו, כי זה לא הוראה שלי, זה הלא ציווה השם אלוקי ישראל. לך ומשכת בהר תבור, תמשוך אליך להר תבור, תקרא לאנשים שיבואו אליך להר תבור, ולקחת עמך 10,000 איש. בסדר? תקרא לאנשים להר תבור שיבואו אליך 10,000 איש מבני זבולון ומבני נפתלי. בסדר, יש פה כמה וכמה סיבות למה זבולון ונפתלי. הזכרנו את זה מקודם, לא בשיעור, אבל יש בזה עריכות. אולי נדבר על זה שיחה נפרדת. צריך באמת להבין את כל העומק של הסיפור הזה. יש במחמדי מקדם של הרב אסטרייכר, יש לו עריכות נפלאה בעניין הזה, אבל כבר בחזל עומדים על הנקודה הזאת. למה שתי השבטים האלה? אבל אומר, תיקח משבט זבולון ושבט נפתלי, והם יהיו ביחד איתך, מבני נפתלי ומבני זבולון, תעלו להר תבור. ואז מה יקרה? ומשכתי אליך אל נחל קישון את סיסרא שר צבא יבין ואת רכבו ואת המונו ונתתיהו בידיך. אז הוא אומר, אני אמשוך אותו אליך. זאת אומרת, הרד"ק אומר, למרות שאולי האינסטגנינים שלו, החוזים בכוכבים שלו, יגידו, לא, לא כדאי לך, לא כדאי לך ללכת למלחמה הזאת, כי אתה לא תצא במנצח, ההפך, תצא מנוצח, אבל אני אמשוך אותו. הקדוש ברוך הוא ימשוך את ליבו לצאת למלחמה הזאת, ומשכתי אליך אל נחל קישון. זאת אומרת, אתה תלך, תמשוך איתך 10,000 איש למרומי הר תבור. ההתכנסות הזאת של 10,000 איש בהר תבור תגרור אליך את סיסרא, כי הוא יחשוב שהנה מורדים בו, והוא יפחד מה המשמעות של זה, הוא יגיע, והוא יגיע בצורה מרשימה מאוד, עם כל הרכבים, כל ה-900 רכב ברזל, הוא יגיע עם כל ההמון שלו, שזה החיל רגלים שלו, גם הטנקים, גם החיל רגלים, הם כולם יבואו פה והתקבצו למלחמה נגדכם. ואז הוא נתתיהו בידיך, ואז אתה, הקדוש ברוך הוא יעשה נס, ואתה תקבל את הכל, ואתה תנצח, וזה באמת יהיה בדרך נס. זאת אומרת, תלך, תקרא ל-10,000 איש, תיקח אותם להר תבור, הקדוש ברוך הוא יעשה נס. ברק לא מוכן לעשות את זה. ויאמר אליה ברק, אם תלכי עמי והלכתי, ואם לא תלכי עמי לא אלך. אם את תלכי איתי למלחמה, אז אני, והלכתי, אז אני גם אלך. ואם לא תלכי, מי לא אלך? המלבי"ם אומר שיש פה באמת שתי חלקים. הוא לא מסתפק בנבואה. חשוב מאוד לשים לב. הוא לא מסתפק בנבואה. הוא גם לא ממרא את פי הנביא. הממרא פי נביא חייב ביתה, כן? חייב, זה עונש מוות. הוא לא ממרא את פי הנביא. רק מה היה הציווי? שימשוך אליו 10,000 איש. אז הוא אומר, אם לא תלכי, מי? לא יאמינו לי. למה אני אלך בחינם? כאילו, אין סיכוי. מה, אני אלך לקרוא 10,000 איש? 50 איש לא יבואו. מה, יש ישרה מושל פה, כולם פוחדים, המורל של העם ברצפה, אף אחד אין לו אומץ, אף אחד אין לו כלום, אין 900 רכב ברזל והצבא ככל הים, אנחנו מגן עם יראה ורומח ב-40 אלף בישראל, אין מגן או רומח, אנחנו נלך עכשיו להילחם נגדם, אין סיכוי, אנשים לא יבואו איתי, אף אחד לא ישמע בקולי, לך תביא 10,000 איש, איפה אני מגייס אותם 10,000 איש, מאיפה אני מביא אותם? לא מסוגל, אז כאילו, אני מאמין בך ואני שומע, הכל בסדר, אבל אני לא מסוגל לזה. ומה, יקרה נס. מה, אני ראוי שיהיה ניסים? אין לי זכויות. אם את תבואי, אז יבואו. אם את תבואי, הנס יהיה בזכותך. אומר המלבי, מעניין מאוד, אומר, כתוב במדרש, רב יהודה ורב נחמיה, רב יהודה ורב נחמן, או רב נחמיה. רב יהודה אומר, אם תלכי עמי לקדש, אלך עמך לחצור. מה זה אומר? אם תלכי עמי לאסוף את העם מקדש נפתלי, אז אני אלך איתך לחצור, למלחמה, ורב נחמן או רב נחמיה אומר, אם תלכי עמי לשירה, אלך עמך למלחמה. זה אומר, ברק וזכותה ישירו את השיר על הנס. בעצם ברק בן אבינועם אומר, וזה דבר מפחיד, כי זה בעצם נשמע מאוד חזק במשמעות של כל הפרק הזה, הוא פשוט פוחד. עכשיו, זה לא חוסר אמונה, מה פירוש? לא חוסר אמונה בקדוש ברוך הוא, לא חוסר אמונה בנביא, אבל זה חוסר אמונה בעצמו. איך רב צודק כותב בצדקס קובנום ווב, כשם שצריך האדם שיהיה לו אמונה בשם יזבורך, כך צריך שיהיה לו אמונה בעצמו, שאינו פועל בטל והקדוש ברוך הוא פועל עמו וכולי, כל הקטע הזה, ומביאים את זה המון בשם רב צודק. אדם צריך שיהיה לו אמונה בעצמו. רב נוסן כותב בליקוט הלוחץ בהלכות נחלויס, הוא כותב שיש בתפילה שתי סוגי אמונות. יש אמונה שהקדוש ברוך הוא יכול לשנות את הטבע, והקדוש ברוך הוא שומע אותי, והקדוש ברוך הוא יכול להפוך את העולם. זה אמונה אחת. אמונה שנייה, אומר רב נוסן, זה מה? תאמין שהדיבור שלך משמעותי, תאמין שכשאתה מדבר הקדוש ברוך הוא שומע, חשוב לו כל מילה שאתה אומר, שלחש שאתה לוחש, הקדוש ברוך הוא עונה את הלחש שלך, או הנה לוחש. ואומר רב נוסן, רוב האנשים לא נופלים באמונה הראשונה. באמונה הראשונה שהקדוש ברוך הוא חזק ויש לו עוצמה ויכול לשנות את הטבע, זה כולם מאמינים. אבל להאמין שהדיבור שלי יכול להפעיל, הדיבור שלי נשמע לפני הקדוש ברוך הוא, שאני משמעותי, להאמין בעצמו, שם הנפילה של רוב האנשים. תראה מה קורה פה. יש הרי כמה אמונות. רבינו חננאל, מובא ברבינו בחייל, והאמינו בשם מוישה עבדו, הוא כותב שיש 4 סיבות של אמונה. 4 אמונות שכל יהודי חייב להאמין בהם. אמונה בשם יתברך, אמונה בנביאים, נכון? האמינו בהשם אלוקיכם ותאמנו, האמינו בנביאיו והצליחו. אמונה בשכר ועונש ואמונה בעולם הבא. בסדר? אבל יש פה את האמונה הזאת שזהו הכלי להכל, שזה האמונה של האדם בעצמו. הוא הכלי לכל האמונות. והדבר הזה אתה רואה פה אצל ברק. הוא מאמין לה, הוא מאמין לקדוש ברוך הוא, הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות נס, אבל הוא לא מאמין שאם הוא ילך ויקרא לאנשים זה יצליח. מה קורה בתכלס בשטח אבל? ואתה אומר... עונה לו דבורה, ואתה אומר, הלוך, אלך עמך, אני אלך איתך, לפה ולשם, גם לקרוא לעם וגם לקרב בעצמו בשביל שהנס יקרה. אפס, כי לא תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך, כי ויד אישה עם קורא שמץ יסרה. חבל. הנס יכל לקרות על ידך, ונס על ידו, ונס על ידי אישה, זה שתי דברים, וחסם סופר מעריך בזה פה, חסם סופר על התיר, על ההפטרה, הוא מעריך בזה, יש נס מבחינת נוקווה, ויש נס מבחינת חורה. יש שיר חדש, ויש שירה חדשה. שירה חדשה זה שירה שנפסקת, שיר חדש זה שיר שהוא לנצח, שיר חדש, שיר שנצח, ונאמר לפניו שירה חדשה, אבל לעתיד לבוא יש שיר ולשם שיר חדש. הכל היה יכול להיות גאולה בצורה אחרת, אם היו עומדים בניסיון. אף אחד לא דן. המצב היה שהמורל היה מרוסק. אבל פה נגיעה דבורה, והכוח שלה הוא לעודד, לעורר, לחזק, ולתת לאדם בלי יכולת אשת לפידות. קום תעשה, כי הכל לפי מעשיו של אדם שורה עליו רוח הקודש. תעשה את מה שאתה כן יכול. אתה לא יכול לקרוא ל10,000 איש. תקרא לאדם אחד, תתחיל! תתחיל! מה אתה פוחד? מה אתה נעצר? למה אתה לא מעיז? זה קורה לנו כל כך הרבה פעמים בחיים. זה כל כך הרבה קורה. כן, אתה רואה בן אדם שהוא לא מתחיל. למה הוא לא מתחיל? הוא ייקשל. נו, ואם תיקשל? מה, אסור לך להיקשל? ואם תיקשל, מה יקרה? לא, אז צריך להפסיד, לפחד. למה מפחדים מכישלון? גאווה. מה, אני אקשל? אז תיקשל. כן. מה קורה עם בן אדם שיש לו 100 הזדמנויות בחיים? 100 הזדמנויות בחיים. עכשיו, נניח שהוא לא ינסה כלום, הוא יישאר בלי כלום. אבל נניח שהוא ינסה 50%. 50 מקרים הוא ינסה. 90% הוא ייקשל. 45 דברים הוא לא יצליח. אבל 5 דברים הוא כן יצליח. 5 דברים הוא כן יצליח. זה נכון בשידוכים, זה נכון בפרנסה, זה נכון בלימוד תורה. תתחיל לחבר ספר בלכי שבס, תתחיל ללמוד אף היומי. אז תתקע בברוכס, אז מה? אז בא השבת, באה המנוחה, ורובים כבר חוץ לתחום, ופסחים זה בא לראה ובא להימצא. בסדר, נו, אז מה? אז תתחיל. אז לפחות תרוויח ברוכס, לפחות תרוויח 10 דפים, לפחות תרוויח 50 דפים. זה כולו רווח. מה אתה פוחד מלהיכשל? למה אתה כל כך נעצר מפחד הכישלון? מה קורה? תלך תקרא ל-10,000 איש. לא יבואו 10, יבואו רק 50, יבואו רק 7 אנשים. אז מה? אז נכשלת, אז תחזור אז לדבורה. הפחד הזה, זה נורא והיום, על הפחד הזה, איך רב ירוחם ממיר היה אומר, שכשהקדוש ברוך הוא בא לירמיהו הנביא, ואומר לו, לך תתנבא על הגויים ועל הממלכות, לנטוש ולנטוץ ולהביד ולהרוס, לבנות ולנטוע. מה אומר לו? לא אוכל, כי נער אנוכי. אני נער, נער צעיר, מנוער מהחוכמה, טיפש, אני לא מסוגל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תאמר נער אנוכי, כי אל כל אשר אשלחך תלך, ואת כל אשר הצווך תדבר. אל תאמר נער אנוכי. רבי ירוחם ממיר אומר, כמה גדולים, כמה צדיקים, כמה אנשים קדושים, כמה תלמידי חכמים הפסדנו בגלל הנער אנוכי. נער אנוכי, אני לא מסוגל, אני לא יכול, אין לי סיכוי, אני ממילא יקשל. אל תאמר נער אנוכי, אל תאמר, כי על כל אשר השלחך תלך וכל אשר הצווך תדבר, לך תעשה, תתחיל. תתחיל, תתחיל. מה יקרה? מה יקרה? אז בסדר, אתה לא תצליח הכל, אז מה? אז יהיו כישלונות, בסדר, תהנה מהכישלון. זה, טוב, אפשר לדבר על זה המון, אבל זה באמת נקודה פשוטה, אבל אתה רואה את זה פה עם ברק. כן? ברק, אומרים לו, לך תגייס 10,000 איש, הוא לא מעיז. הוא לא מעיז לקחת את הסיכון שאולי הוא ייקשל, והוא נעצר, הוא לא עושה את זה. מה קורה בפועל? אומרת לו דבורה, בסדר, אין, אתה לא רוצה, אז יהיה ביד אישה. ביד אישה זה גם הנס הזה של דבורה עצמה, וכנראה גם הנס של יעל, אשת חבר הקיני, שמוחצת את סיסרא והורגת אותו, זה כנראה גם קרה ביד אישה, ולא על ידו בגלל הדבר הזה. ותקם דבורה, ותלך עם ברק קדשה, והיא הולכת ביחד איתו. היא הולכת איתו לכל המלחמה, ואז מה קורה? ויזעק ברק את זבולון ואת נפתלי קדשה. והפסוק מדגיש לנו, ויעל ברגליו 10,000 איש. מה זה ויעל ברגליו? אומר המלבים, יהיו בגללו 10,000 איש. לא, מי יבוא אם אני אקרא לו? 10,000 בדיוק יבוא. וזה המספר שיבוא כשאתה תקרא להם. וזה בדיוק מה שקרה. ויעל לא הגיעו בגלל דבורה, הגיעו בגללו. אבל לא יעיז. הוא לא יעיז לקחת סיכון. הוא לא יעיז לקחת סיכון. אז זה לא קרה בגללו. זה קרה ביד אישה. וזה קרה ביד אישה, זה גם הפסד לנצח. זה סוג נס אחר. זה סוג נס של שירה חדשה ולא של שיר חדש. אבל ויעל ברגליו, זה היה מציאות, 10,000 איש, ותעל אמו דבורה. ודבורה הגיעה ביחד איתו. אבל הגיעו בגללו 10,000 איש. איי, 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 איי. טוב, מה קורה אז? מתחילים להתקרב לקראת המלחמה. וחבר הקיני נפרד מקין מבני חובב, חותן משה ויית אוהלו, עד אילון בצעננים אשר את קדש. טוב, למעשה, כמו שזה נשמע פה מהפסוקים, זה הלך ככה. היה קבוצה גדולה של בני יתרו, שהם היו במצב שהם לא היו כאילו עם עם ישראל לגמרי, אבל גם לא עם סיסרא לגמרי, היו די ניטרלים. דרך אגב, אפילו חלק מעם ישראל היו די ניטרלים בזמן ההוא, כמו שכתוב בהמשך בלפלגות ראובן, בשירה, לפלגות ראובן גדולים חקרי לב, אז אומרים חז"ל, אומר רש"י על המקום הזה גדולים חקרי לב, שראובן הישבו כזה מצב בין המשפטיים, כאילו לראות מי ינצח והם הלכו איתו. זאת אומרת, היו אפילו מעם ישראל עדיין ניטרלים כאלה, אז בבני חובב חותן משה היו גם סוג של ניטרלים, אבל חבר הקיני נפרד מקין מבני חובב חותן משה, והייתה אולו והוא ישב שם עד אלון בצעננים אשר את קדש, בדיוק באזור קדש נפתלי. וזה בעצם הקדמה למה שקורה בהמשך, כשסיסרא בורח לשם, והם לא הפרו את הברית, כי הם לא היו חלק מהברית. זו הייתה טעות של סיסרא. סיסרא חשב שהם הרי שייכים לקין, לכל הקבוצה, אז הם בשלום איתו. אבל הוא לא לקח בחשבון שהמשפחה הזאת של יעל, אשת חבר הקיני, פרשו מקין. כן? הם נפרד מקין, הם היו עצמאים, הם לא היו מחויבים להסכם השלום הכללי של בני חובב חותן משה, של כל הקבוצה הזאת. בסדר? אני רק מדייק פה משהו שנוגע לנו להמשך. ויגידו לסיסרא, כי עלה ברק בן אבי נועם, אמר תבור, סיסרא שומע את זה, מיד ויזעק סיסרא את כל רכבו, 900 רכב ברזל ואת כל העם אשר איתו, מחרוש את הגויים אל נחל קישון. הוא קרא לכולם לבוא לנחל קישון. סיסרא באה עליהם ב-40,000 ראשי גייסות, וכל אחד היה עם 100,000, בן 30 שנה היה, וכבש את כל העולם בכוחו, ולא היה כרח שלא היה מפיל חומה בקולו, ואפילו חיה שבשדה, כיוון שהיה נותן עליה קולו, לא הייתה זזה ממקומה. אמרו, כך כתוב במדרש, כשהיה יורד לרחוץ בנחל קישון, היה עולה בזקנו כמה מאכל בני אדם דגים, ו-900 סוסים במרכבתו, ובחזרה לא היה אחד מהם חוזר בשלום. זה מה שהיה המהר"ל בגבורס מביא את המדרש הזה, ואומר שאתה רואה שהכוכבים ממסילותם נלחמו עם סיסרא. הכוכבים נלחמו איתו, אומר למה? כי סיסרא הפך את סדר העולם. ובגלל שהוא הפך את סדר העולם, התיקון להילחם נגדו, הכוכבים, שהם בעצם סדר העולם, הם ממסילותם, מסדר העולם, נלחמו עם סיסרא, הם נלחמו נגדו. טוב, סיסרא מגיע עם כל הרכב ועם כל ההמון, עם 900 רכב ברזל, את כל העם אשר איתו, מחרוש את הגויים אל נחל גישון. ותאמר דבורה אל ברק, קום, כי זה היום אשר נתן השם את סיסרא בידיך, הלא השם יצא לפניך. בעצם מה היא אומרת לו? קום. היא אומרת, דבר אחד של אומץ אתה צריך לעשות. אני אהיה איתך, אין בעיה. אבל דבר אחד של אומץ אתה צריך לעשות. תתחיל לרדת מהר. אתה נמצא בהר תבור. הגיעו כבר כולם. כל הצבא של סיסרא, כולם נמצאים פה על בן נחל קישון. תעשה עכשיו פעולה אחת. מה הפעולה? תתחיל להתקדם לכיוון. הוא הזיק את כל רכבו, כל המונו, כולם. בדיוק מה שזה דבורה אמרה מראש, שהתקיים. עכשיו תעשה את הפרט שלך. תקום לצאת למלחמה. אל תמתין ליום אחר. תפסיק עם הפחדים. תפסיק עם הפחדים. קום עכשיו, כי זה היום. הקדוש ברוך הוא כבר מתחיל לפעול. אתה לא תצטרך להילחם. הקדוש ברוך הוא יילחם בשבילך, אבל אתה תלך. אתה תתחיל לרדת. אתה עכשיו מבוצר בראש הר התבור, וזה משתלם, כי הוא למטה, בנחל קישון, אז אל תתבצר פה, תתחיל לרדת. ואז, ברגע שהם מראים אמונה בקדוש ברוך הוא, מה קורה? וירד ברק מהר תבור ו10,000 איש אחריו, ויהם השם את סיסרא ואת כל הרכב, ואת כל המחנה לפי חרב לפני ברק. וירד סיסרא מעל המרכבה וינס ברגליו. ואז מה קורה? הקדוש ברוך הוא מכה אותם משמיים, את כל הקבוצה הזאת, לפני בו ברק, כך מביא אברבנאל והמלבי מביא את זה, שהשמיע לאוזנו כל רכב וסוס והפחידו, וכבר נס סיסרא. איך סיסרא נופל? במה שהוא עבד כל החיים שלו, פחדים. ואז הניפוח של הפחדים של עצמו כל הזמן, אחרי יודע להפחיד טוב, כי יודע ממה הוא פוחד. אז הפחדים שלו פתאום חזרו אליו בעוצמה, ואז הוא עצמו פוחד מריח וסוס והכל, פשוט מתחיל לברוח ומתחיל, וברק רדף אחרי הרכב ואחרי המחנה עד חרושת הגויים. וברק רדף, הוא לא לחם, הוא רק רדף אחרי הבורחים. כל המחנה נפלו חללים, ויפול, הם פשוט הורגים גם אחד את השני, ויפול כל מחנה סיסרא לפי חרב, לא נשאר עד אחד, אחד נשאר. אין תמיד שכתוב עד אחד, זה אומר שאחד נשאר, מי האחד הזה שנשאר? וסיסרא. וסיסרא נס ברגליו. פעם שנייה שכתוב שהוא נס ברגליו. פעם ראשונה זה בא להגיד שהוא ירד מהסוס. פעם שנייה מה זה בא להגיד נס ברגליו, אומר הבן ישחי, כי יש אנשים שבורחים עם הראש, יש בן אדם שבורח רק עם הרגליים. בסדר? איפה השכל? מה אתה לא ממשיך לברוח? מה אתה נכנס לאוהל של יעל, של חבר הקיני? מה אתה לוקח סיכונים? זה הבעיה, הוא ברח עם הרגליים. בלי מחשבה, בלי ראש, רק, לברוח, כן, מה, לאן? איפה? אין אתה רוצה להגיע, מה? תכנן, תעבוד בצורה מסודרת. אבל סיסרא נס ברגליו, ואז הוא מגיע אל אוהל יעל אשת חבר הקיני, כי שלום בין יבין מלך הצור ובין בית חבר הקיני. זה השלום הכולל, ועכשיו הוא נפרד ממנו. דרך אגב, המלבי מביא פה שאברבנאל שואל, איך עשתה יעל כדבר הרע הזה להרוג את סיסרא? אחר ששלום בינו ובין בית בעלה ובעל לביתה, וזה נגד חוקי המדינות, יכולים להעמיד אותה לבית הדין באג. כן, זה היה... איך עושים דבר כזה? איך היא עושה דבר כזה? כך שואל אברבנאל, זה נגד חוקי המדינות. אז למעשה, ואני אומר, כפי שיטתו, אומר המלבים, וציטטנו מקודם את המהלך הזה, שהשלום שבין יבין ובית חברי השלום כולל עם בני קניה שוכנים במדבר יהודה, ועם בית חבר הקיני. ועכשיו שנפרד חבר מעת אחד ונטע או לא בין בני ישראל, אין עליו חיוב הברית של בני קיני כי נפרד מהם. זה הטעות שלו, כי חבר הקיני נפרד מקין בבני חובב חותן משה. טעם שני אומר שאישה לא קשורה למדיניות. אומר, היא לא מבינה בדברים כאלה, כך אומר אברבנאל. אומר, הוא נס אל אוהל יעל, נכון? לא אל האוהל של בעלה, חבר. והאישה פתורה מענייני המדיניות, והיא עשתה זאת לא בעלה. אומר, אבל למה היא זה? אומר, בית חבר זה גם עם ישראל, ואיך הם לא יריבו בשביל עמם ואלוקיהם. אבל הוא אומר, מה קורה אז? סיסרא נס ברגליו, כי שלום בין יבין מלך הצור ובין בית חבר הקיני, ותצא יעל לקראת סיסרא, ותאמר אליו, סורה אדוני, סורה אליי, אל תירא, אל תפחד, בוא תיכנס. הוא נכנס פנימה, ויסר אליה האוהלה, ותחסהו בשמיכה. הוא נכנס אליה לאוהל, ואז היא מכסה אותו בשמיכה. מעניין, המדרש עומד על זה, שהמילה הזאת, צמיחה, זה הופעה יחידה בתנך. זה לא נמצא עוד מקומות, המילה הזאת, צמיחה, וזה מרמז על שמי כו. שמי כו, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מעיד עליה שהיא נשארה תהורה אחרי הדבר הזה. גם מה שקרה פה, ובעצם זה כמו שאנחנו יודעים, זה מרומז בשירה, פה זה לא כתוב, אבל בשירה זה מרומז, שהדרך שהיא הפילה אותו היה בין רגליה קרה נפל שכב, שכמה בעילות בעל אותו רשע, שבע בעילות, כן, כמו שכתוב, קרה נפל שכב, בין רגליה קרה רבץ, כאשר נפל, וככה יכניע אותו. והגמרא אומרת, בנזיר דף רב ג', גדולה עבירה לשמה, שנאמר, תבורך מנשים יעל אשת חבר הקיני, מנשים באוהל תבורך, וגדולה עבירה לשמה. היה פה נקודה של עבירה לשמה, דיברנו על זה בהרחבה בקידוש לבת של רב חיים פורטל, יש עריכות גדולה בזה, הנדב יהודה בתניונה בירדיה, הנפשחיים באשמוטס, בכתב יד, מה שלא נתפס, הבני סוסחור, כן, יש בזה עריכות גדולה, זה אחת הנקודות למחלוקת החריפות בין החסידים והליטאים, על הנקודה הזאת של אוויר לשמוע מה המשמעות שלה, תשוב הסרש בו יש על זה, אז דיברנו על זה פעם בהרחבה, נראה, אולי יהיה זמן לדבר על זה עוד פעם, לא עכשיו, אבל אולי נדבר על זה, אבל בכל אופן, יעל יוצאת לקראת סיסרא, מביאה אותו אליה הביתה. יש פה איזה משהו מעניין, יעל פה ממשיכה את הדרך של הסבא שלהם. יש מדרש בשמו ישראבא שאומר, מכאן אתה למד, שמי שקיבל על עצמו לעשות מצווה, אין אותה מצווה פוסקת מביתו. מצוותו של יתרו הייתה שקיבל בתוך ביתו גואל שברח מפני השונא. את מי יתרו קיבל הביתה? משה רבינו, איש מצרי כמו שהוא קורא לו, שהוא בורח מפני השונא. עמד מתוך ביתו שקיבל לשונא שברח מפני הגואל והרג אותו. זאת אומרת, זו אותה מצווה בהיפוך. במקום שם לקבל את הגואל בורח מפני השונא, פה מקבלת את השונא ומפני, שבורח מפני הגואל ולהרוג אותו. והמצווה הזאת נמשכת מדור לדור. המצווה נמשכת מדור לדור. טוב, ותצא יעל לקראת סיסרא, יוצאת לקראתו, ותחזרו, הנה בוא נראה את הלושן הזה, בויקרא, רבי שלושה הם שברחו מן העבירה, ושיתף הקדוש ברוך הוא שמו עמהם, אלו הן יוסף ויעל ופלטי, יוסף מניין שנאמר עדות ביהוסף שמו, יוסף היה לו ניסיון, והתורה מעידה עליו, עדות ביהוסף שמו, מהו ביהוסף? כן, האותיות יוד קי, עוד נוסף פה, הקדוש ברוך הוא מעיד עליו, שלא נגע באשת פוטיפר. יעל מניין, שנאמר, ותצא יעל לקראת סיסרא ותחסהו בשמיכה. נאו בשמיכה. אמר איש לקיש, חזרנו על כל, על כל המקרא, ולא מצינו כלי ששמו סמיכה. ומהו סמיכה? שמי כו. שמי מעיד עליה שלא נגע בה אותו רשע. פלטי מניין, כתוב אחד אומר, ושאול נתן את מיכל ביתו לפלטי, וכתוב אחד אומר, פלטי אל. קרי לי פלטי וקרי לי פלטי אל. מנסי פלטי ומיהי פלטי אל, איך זה? אומר, אלא מעיד אני עליו שלא נגע באשת דוד, כמו שהגמרא אומרת, שהוא נעץ חרב בינו לבינה, ואמר כל העוסק בדבר זה ידקר בחרב, ולכן הסגולה גם למי שיש לו מחשבות זרות, זה להגיד את השמות האלה, פלטי ויוסף. פי פי פי, כן, זה פלטי יוסף, פלטי יוסף, פלטי יוסף, שזה אנשים צדיקים שעמדו בניסיון, ובעיקרון יש עוד כמה, יש את יעל פה שברשימה, יש את בועז שברשימה, כן, יוסף היה פעם אחת, חד פעמי, בועז היה לילה שלם, ושעמד בניסיון, נשבע ליצרו, פטפט ביצרו, ועמד בניסיון, ואת פלטי בלנאי שעמד שנים בניסיון. זאת אומרת, זה כל אחד ברמה שלו, אבל הם עמדו כולם בניסיון שלהם. למעשה, יש פה כנראה מחלוקת בין המדרשים. כי הפשטות בחזל בגמרא בנזיר זה שהיא כן הייתה איתו. רק מה שטובתם של רשעים רעה היא אצל צדיקים, גדולה עבירה לשמה, אבל יש פה נקודה של עבירה. לעומת זאת במדרש הזה המשמעות היא שלא. הקדוש ברוך הוא מעיד עליה שהוא לא נגע בה. יכול להיות שזה לא סתירה, אלא זה השלמה של שני החלקים, צריך לחשוב על זה. טוב, למעשה היא זכתה שתבוא ישועה גדולה לעם ישראל על ידה. כך אמרו חכמים, כתוב באליהו רב הפרק ת', יעל אישה כשרה הייתה, ועושה רצון בעלה הייתה. מכאן אמרו, אין לך אישה כשרה בנשים, אלא אישה שעושה רצון בעלה, ולכן היא זכתה. זאת אומרת, עצם זה כנראה שזה מרומז בנפרד מקין. היא עזבה את המשפחה והלכה עם בעלה, כי זה היה תועלת יותר להידבק בעם ישראל. אז היא זכתה שעל ידה יבוא הישועה הגדולה הזאת בישראל, וצריך באמת גם לבאר את בפרט בהקשר של הפרשה הזאת. הפרשה הזאת בעצם באה ומדברת, כמו שאנחנו מבינים את זה, על המקום שבו האדם פוחד מלהתקדם, פוחד, הפחדים עוצרים אותו מלקחת על עצמו דבר חדש, לקחת על עצמו דבר שיכול להיות שהוא ייקשל, אבל בלי סיכון של כישלון אין סיכוי להצלחה. אבל האדם לוקח על עצמו, ולעומת זאת דבורה אישה נביאה, היא אישה, אבל היא לוקחת על עצמה והיא נהיית השופטת של עם ישראל, נביאה. היא לוקחת על בעלה שהוא לא הכי מוצלח, אבל הופכת אותו לאשת לפידות, מביאה אותו למיצוי הפוטנציאל שלו. ויכול להיות שגם כאן אצל יעל, אשת חבר הקיני, במקום שהיא נמצאת, היא עושה את החלק שלה בשלמות. ולכן היא זכתה שתבוא תשועה גדולה בישראל לידה. איפה המקום שלה? לעשות רצון בעלה. לא הכי מרשים, לא הכי נצנצים ובלונים, נכון? אבל זה רצון השם. ואת רצון השם היא עושה בשלמות, בשמחה, באהבה. והדבר הזה עושה רצון בעלה כמו שצריך, היא משלימה את התפקיד. כי התפקיד שלך הוא לא להצליח, התפקיד שלך הוא לא לנצח, התפקיד שלך הוא לא לעשות בומבות גדולים. התפקיד שלך זה לעשות את מה שאתה יכול, את מה שבכוחות שלך, במעט כוחות שלך, בצורה שלמה לכבוד השם יתברך. ושם ההצלחה נמצאת. ודווקא כשהיה מצב שהגברים בעם ישראל לא עשו את זה, כמה נשים צדקניות הם עשו את זה? לא בגדול, לא בענק, אבל הם עשו. ולכן הם זכו לדורות עולם, דבורה ויעל, ומנשים באוהל תבורך, וכל העוצמה הגדולה שהם הביאו, ישועה גדולה מאוד לעם ישראל. טוב, הוא מגיע לאוהל, נכנס ותחסהו בשמיכה, ויאמר אליה, השכיני נא מעט מים, כי צמאתי, תני לי קצת מים לשתות, אני צמא, ותפתח את נוד החלב, ותשקהו ותחסהו, נתנה לו דווקא חלב, נוד החלב, אני לא יודע, אבל נראה לי שראיתי פעם איזה פירוש שהחלב, כשהם היו מאחסנים אותו בנוד, הוא היה הופך לסוג של חמוץ יותר, וגם היו מייצרים ממנו סוג מסוים של אלכוהול. זאת אומרת, כשמדברים על חלב שמשקר ומרדים וכל הדברים האלה, אני לא יודע אם החלב היום של תנובה וטרה גם מרדים, או משקר ודאי שלא, אבל הסוג שהם היו, שמים את החלב בתוך הנוד, שיש שם כל מיני, זה נוד של אור, והיה שם כל מיני שמרים, זה היה מתחיל לפתח, יש דווקא משקעות אלכוהוליים מבוססים על חלב, יש בו סוכרים, ברגע שיש סוכרים, הסוכרים האלה יכולים להתפרק לאלכוהול, ולכן זה, נוד החלב הזה הוא בעצם היה משקר, לא זוכר כעת איפה ראיתי את הפשט הזה, אבל היא נותנת לו לשתות, ואז ותשקהו ותחסהו, ואז ויאמר אליה, עמוד פתח האוהל, פה הוא כבר מתחיל להתבלבל, כן? עמוד במקום תעמדי, הוא אומר לה עמוד פתח האוהל, והיה אם איש יבוא אוש אלך, ואמר היש פה איש, ואמרת אין, איזה סוידס יש פה, באמת. המגל העמוקס כותב, מה זה היש פה איש? היש פה איש זה גימטריה רבי עקיבא. כי רבי עקיבא הולך לצאת מהבעילה הזאת שהייתה מסיסרו, מבנוב של סיסרו. בקיצור, יוצא פה ניצויצס גדולים מאוד, ואמרת עין, ועין רומז. בקיצור, יש פה באמת דברים נפלאים ממש, בסודות שרמוזים בסיפור הזה. אבל ויאמר אליה, אומר לה, תעמדי פתח אוהל, אם יבוא איש ושאלך, ואמר, יש פה איש, ואמרת עין. תגידי, אין. כן, זה הפירוש הפשוט. אומר, אין לא מוסרי להיכנס לבית של אישה, לא מהמוסר להיכנס לבית של אישה, כשאין איש שם. ומישהו ישאל, אם יש איש מאנשי הבית, כן? ואמרת עין, ואז אף אחד לא ייכנס. כן, זה בעצם מה שהוא אומר לה. ואז, ותיקח יעל אשת חבר את יתד האוהל ואתה שם את המקבת בידה ואתה בוא אליו בלת, היא לוקחת את היתד של האוהל שזה דבר ברזל כבד עם מקבת, מה זה מקבת? פטיש ותבוא אליו בלת, היא באה ככה בשקט בשקט, ותסקה יוסייד ברקוס, היא תוקעת את היתד ברקתו, ואז היא לא צריכה להשתמש עם המקבת, כי זה היה מספיק כבד, ותצנח בארץ. ואז היתד עצמו צונח בארץ, והוא נרדום ויואף ויומויס, והוא נרדם ויאף, כאילו התייף כבר לפני כן, ואז ברגע שנתקע בו ביתד הזאת, אז היא לא היה לה כוח תכלס לדפוק עם המקבת, להלום עם המקבת על היתד, אז הקדוש ברוך הוא עזר שהיתד צנח בארץ מעצמו בגלל הכובד שלו, והוא נרדם על ידי החלב שהוא שתה, והיה יף ויגיע, ולכן הוא מת מיד, כשהיתד נתקע ברקתו. איך אומרים שפה פעם ראשונה שיתד הרג בן אדם? ויחנה אלוהים ביום ההוא את יבין מלך כנען לפני בני ישראל. כן, ואז הקדוש ברוך הוא הכניע את יבין מלך כנען לפני בני ישראל, ותלך יד בני ישראל לא איך וקושו על יבין מלך כנען עד אשר הכריסו איס יבין מלך כנען. ומאז המצב של עם ישראל התגבר והתגבר והתגבר עד שהם הכניעו לגמרי. זאת אומרת, אחר כך הוא חזר להילחם, אבל יד ישראל כבר הייתה יבין, חזר להילחם איתם, אבל עם ישראל היה חזק יותר, והם נשארו כל ימי דבורה והושיעם יד אויביהם כל ימי השופט, ועם ישראל נשאר שמור ורגוע כל השנים האלה. טוב, סיימנו כעת את הסיפור, ועכשיו מתחילה השירה, אבל את השירה בעזרת השם נשאיר לשיעור הבא, השם יסבורך יעזרנו.